הפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אומר זה רשי, אז ישיר, אז שראה הנס עלה בליבו שישיר שירה. מכלל דברי רשי המשמעות היא שהיה קשה לו. המילה ישיר נאמרת לא על עתיד, זה פשטות ישיר, או על הווה נמשך, כמו ככה יעד וכן ככה יעשה איוב. הווה נמשך, אז הוא תמיד נאמר בלשון עתיד. כאן שכתוב ישיר, זה לא היה הווה נמשך, זה לא היה עתיד. אז ישיר כאן במקרה הזה לא ברור. אז ישיר, אומר זה רשי, אז כשראה הנס עלה בליבו שישיר שירה, וכן אז ידבר יהושע, וכן חשב בליבו שיעשה. אף כאן ישיר, אמר לו ליבו שישיר וכן עשה. אז ישיר משה פירושו, מה שהתורה מתכוונת ללמד אותנו, ואז ישיר משה, זאת אומרת הצורה הזאת שכך באופן כזה נאמרה השירה, צריך היה לומר שר בפשטות. האופן הזה בא ללמד אותנו שליבו אמר לו, עלה בליבו וליבו אמר לו שישיר וכן עשה. ודאי שהדבר הזה הוא תמוע מאוד, משום שמעולם לא נעשה מעשה של ברדת, אין ברדת שעושה מעשה בלי שליבו יאמר לו קודם שיעשה, וכך הוא עושה. זה לא מוכן בזה שום חידוש. כל מעשה שנעשה בדעת, אז הוא נעשה בדיוק בצורה הזאת. ליבו אומר לו שיעשה וכן הוא עושה. אין כאן שום נקודה של חידוש, אין שום סיבה להדגשה מיוחדת, אלא אם כן המעשה נעשה כמתעסק, נעשה בלי דעת. מעשה שנעשה בלי דעת, אז ודאי שלא מזה בא הפסוק להוציא. היישוב, התירוץ, אז ישיר, מתכוון לומר, אז כשהוא ראה את הנס, עלה בליבו, ישיר זה הכוונה, עלה בליבו. מצינו, אומר רש"י בהמשך, שהיוד הזאת מתכוונת לעלה בליבו, משום שהיוד תמיד על שם המחשבה נאמרה. כך אומר רש"י בהמשך. למדנו שהיוד על שם המחשבה נאמרה. זהו ליישב פשוטו. כך הוא אומר. אבל מדרשו הוא רבותינו זר, זה פשוטו של מפה. אז ישיר זה פשוטו של מפה, עלה בליבו שישיר, ויש ביטוי לעלה בליבו, הביטוי הזה הוא באות יוד, שהיוד היא על שם המחשבה נאמר. כך כתוב בנו. זה צריך ליישב את פשוטו של מפה. עכשיו, מדרשו, אז הגמרא אומרת, שר לא נאמר על הישיר, מכאן רמז לפיית המתים מן התורה. ישיר זה הכוונה, באמת לעתיד לבוא. לעתיד לבוא ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. זאת אומרת, השירה הזאת היא באמת, בעצם, שירה שהיא צריכה להיות נאמרת לעתיד לבוא. בזמן תחיית המתים, השירה הזאת תהיה נאמרת. אז בזמן תחיית המתים, אז לעתיד לבוא. אז. באותו אז, אז גדול, באותו אז המתים, אז ישיר משה ובני ישראל, זאת אומרת, זה מדבר באמת על העתיד, ועל העתיד ההוא. על אותו עתיד וישב פשוטו של דבר עלה בליבו שישיר וכן עשה, ומצינו שהיוד על שם המחשבה נאמרה. אנחנו דיברנו פה כבר בשבועות האחרונים וכבר התנצלתי שבזמן הזה אנחנו צריכים פשוט לחזור על א' ב'. כשנותנים לאדם מכות, פירוש הדבר שמתנהגים איתו כמו כמו שמתנהגים עם ילד. אדם מבוגר בדרך כלל פונים על שכלו, מדברים עליו, מדברים דרך הדת, מדברים על השכל. ואדם מבוגר מבין מה שמדברים עליו דרך הדת, אבל מי שצריכים לפנות אליו דרך מקום, סימן שהוא קרוב יותר ללמוד עליו, סימן שמתקדמים לקרב אותו בחזרה לאותה תקופה שהוא לא היטב למד על זה. א' ב' לומדים בדרך כלל את מה שלומדים עם מכות, לומדים א'. המקום שצריכים לצרף מכות זה א', שם מצרפים בדרך כלל או מכות או פרסים. אנחנו על כל פנים צריכים ללמוד בחזרה את הדברים הראשוניים, הבסיסיים, את הדברים ההתחלתיים ביותר. נאמר עוד פעם, כל התורה כולה מתחילתה ועד סופה היא התורה שהיא קדמה לבריאת העולם, והיא התורה שעליה נאמר כל מה שנאמר על התורה. כל מי שאי פעם אי פעם מסתכל באיזשהו ספר, אז הוא יודע שהתורה היא הדבר הגבוה והנעלה ביותר בעולם. התורה קדמה לעולם, והתורה אומרת על עצמה שבי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אני היא זאת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. את זה אומרת התורה על עצמה, כמו שהתורה אומרת, כמו שכתוב בספר משלי וחז"ל דורשים, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. זה, את זה התורה אומרת על עצמה. עכשיו אנחנו צריכים לחזור ולשנן את האמת הפשוטה הזאת. אותה תורה שהיא התורה שהיא עצם רצונו יתברך, שהיא הנעלה ביותר מכל העולמות, זה הדבר הראשון והקודם לכל העולמות כולה, אותה תורה היא בסך הכל, מה היא כולה? היא התולדות של כלל ישראל מתחילה ועד סוף, זה כל התורה כולה. אין בתורה שום דבר, התורה היא פשוט ההיסטוריה שלה. התורה היא התולדות של עם ישראל, איך עם ישראל נולד, איך הוא נוצר מלכתחילה, מה שקודם לזה בצורך לזה, ההיווצרות של כלל ישראל, המהלך של כלל ישראל עד שכלל ישראל נגמר. כל השורשים כולם של כלל ישראל, שהם האבות, שזה הדבר הראשון, האבות, השבטים, 70 נפש ו-60 ריבו, אלו הם כל ההתפתחויות של עם ישראל בארבעה, כמו שכל הדברים בעולם הולכים בארבעה. האבות, השבטים, 70 נפש ו-60 ריבו, אלו הם כל השורשים כולם של כלל ישראל. הגמר של ההנהגה של 60 ריבו, עד שהם באו לפתחה של ארץ ישראל, עד שהם באו לערבות מואב על ירדן ירחו, כל זה שם נגמרה ההיסטוריה של כלל ישראל. כל מה שקורה מאז זה הכל חזרות על מה שקרה אז, הכל חזרות על מה שהיה במעשה אבות, סימן לבנים, מה שקרה עם השבטים, מה שקרה במצרים, ומה שקרה עם כלל ישראל במדבר. עד שם, שם נגמר כל מה שצריך לקרות לכלל ישראל. כל זה נגמר שם, מבראשית ועד בעיני כל ישראל. זה כל התורה כולה, זה כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, כל המהלך של כלל ישראל בעולם, ההיווצרות, ההתפתחות והמהלך, עד שהם הגיעו למקום שהם היו צריכים להגיע, ושם נגמרו כל השורשים כולם. וכל מה שקורה אחר כך, הכל צמח משם, הכל צמח משם. ומי שיודע היטב את השורשים יודע היטב את הענפים, מי שמבין היטב את מה שכתוב שם יודע את כל מה שיקרה ואת כל מה שעתיד להיות. הכל כבר קרה, הכל כבר קרה. ניתנה לנו פרשה אחת, הזכרנו את זה פה בשבוע שעבר, אנחנו חייבים לחזור להזכיר את זה יום יום, אולי אפילו שעה שעה. ניתנה לנו פרשה אחת בתורה שכל התורה נקראת על שמה של הפרשה הזאת. התורה כולה נקראת שירה, וניתנה פרשה אחת בתורה שהיא שירה. זאת פרשה אחת שהיא באופן גלוי חוזרת על כל הדברים האלה, ממש מדברת על זכור ימות עולם בין ושנות דור ודור, שם היא מתחילה בערך בערך, והיא מסיימת בהרנין וגויים עמו כי דם עבדה ליקום ונקם ישיב לצרה וחיפר על מתו עמו. זאת אומרת, היא באופן מתומצת ברור לגמרי, כמו שכתוב ברמב"ן, לא נפל דבר מדברי הארצה, ברור לגמרי, מספרת את כל התולדות של כל מה שקרה עד היום, והיא מספרת את כל מה שיקרה הלאה. היא מספרת את כל תולדותיו של עם ישראל באופן ברור, באופן ברור. לכן כל התורה כולה נקראת על שמה של השירה, והשירה זה שם נוסף לתורה. התורה כולה נקראת שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל, סימן בפיהם. כמה מילים לפרש קצת, עד כמה שאנחנו יכולים לפי ערכם, לפי המצב, כמה שאנחנו יכולים לפרש את המושג שירה. כבר הזכרנו פה הרבה פעמים לדברי המערב שפירוש המילה שירה זה בכל מקום שאנחנו מוצאים גילוי, גילוי איזשהו שהוא מתקשר לחוזר ומתקשר לשורשיו. כמובן דבר כזה יוצר, כן, תמונה של עיגול. אם אנחנו רוצים למצוא תמונה של מה שנקרא דבר שנעוץ סופו בתחילתו, אז התמונה הזאת היא תמונה של עיגול. עיגול זה דבר שנעוץ סופו בתחילתו. בלשון חכמים, המהר"ל חוזר על זה בהרבה מקומות, בלשון חכמים, אז שירה זה חפץ עגול, נקרא שירה. לא כל החפצים העגולים נקראים שירה, אבל למשל, הגמרא בפרק אלו מציאות, הגמרא אומרת שאם אותם מטבעות שאדם איבד היו עשויים כשיר, כשירה, כך כתוב. אומר רש"י, וככה פירוש, פשוט, היו עשויים בעיגול. זאת אומרת, זה מין סימן שהדברים לא הושלכו שם, אלא שהם הושמו שם בדרך הינוח. היו עשויים כשירה, ככה אומר בן יום. כמובן ששום שירה לא הייתה שם. שירה במובן בשימוש הלשון שלנו. היו עשויים כשירה, פירושו, היו עשויים בעיגול, נעוץ סופם בתחילתו. כל דבר שסופו נעוץ בתחילתו נקרא שירה. כל בעלי השיר, המשנה המפורסמת בפרק במד הימה יוצאה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. שיר בסך הכל, שיר זה מין טבעת עגולה שבה תופסים את הפה של הבהימה וזה גוררים אותה, זה גם כן נקרא שיר, גם זה נקרא שיר. מין שיר כזה זה מין דבר שהוא באיזה אופן שהוא נעוץ סופו בתחילתו. למה משתמשים במושג שיר? למה משתמשים במונח הזה? למה, מה שיר אומר? שיר בפסוק כתוב וישרנה הפרות בדרך, על הפרות שהחזירו את הארון מהפלישתים בחזרה למקום שמשם הם נלקחו. וישרנה הפרות בדרך, הפירוש הפשוט של וישרנה הפרות זה שהם הלכו בקו ישר, הלכו ישר, הלכו ישר, זאת אומרת הם לא נטו ימין ושמאל, לא הלכו כדרך פרות שהם רואות באחו ומסתובבות לכאן לכאן, אלא כאן וישרנה הפרות. חזל דורשים שהם אמרו שירה, והייתה שירה מסוימת שאותה הם אמרו. וישרנה הפרות, הם אמרו שירה, כך אומרים ישרנה, הם אמרו שירה. איזה שירה הם אמרו? כתוב שם בחזרה, יש שם דעה בגמרא, אולי נראה את זה עוד מעט. בכל אופן כתוב בגמרא, הם אמרו שירה, אותם פרות אמרו שירה. למדנו שהמילה וישרנה שמשמעותה, למדנו מכאן שהשורש של שיר ויושר זה שורש זהה. ומה שמתכוונים ללמד אותנו כאן זה שהקו הישר מוביל לא מנקודת ההתחלה ואילך. זאת אומרת, הוא לא מתכוון, זהו פירושו של קו ישר, זה פירושו של קו ישר. קו ישר אין עניינו ללכת הלאה ולהמשיך למה שנקרא, כן, אל העין, אל האינסוף, הלאה, לך, הלאה, אלא עניינו של קו ישר הוא בעצם להמשיך ללכת ולחזור לנקודת ההתחלה. זו היושר האמיתי. אנחנו אומרים סליחות רגילים לומר, אחד הבתים זכות צור חוצב היום לנו תגל, חוסכנו מענף ונחינו ביושר מעגל. הדרך נקראת מעגל, הדרך עצמה נקראת מעגל, ונחינו ביושר מעגל. בלשון שלנו, בשימושי הלשון שלנו, אלו מילים סותרות. אלו מילים שהן סותרות. אבל המילה מעגל תירושה, תמיד בתורה שבכתב, בתנ"ך, תמיד, המילה מעגל עניינה דרך. פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. מעגל נקרא דרך. עיגול, אנחנו כולנו יודעים, כן, עיגול, כמו השורש של עיגול זה מלעוג עוגה וכל מיני דברים כאלה שהם בפירוש מתעגלים, הם בפירוש מתעגלים. בפירוש דברים שמתעדלים, אנחנו לומדים מכאן שהיושר הנכון באמת, אם אנחנו מתכוונים באמת ללכת בקו ישר, אז הקו הישר הוא הקו שמוביל אותנו חזרה לנקודת ההתחלה. זהו הקו הישר, זהו הקו הישר האמיתי. זאת אומרת, קו שכל פסיעה הוא פסיעה, אף על פי שהיא, זהו בדיוק מצבים, כל פסיעה הוא פסיעה, אף על פי שהיא נראית שהיא מרחיקה אותנו, אבל אם זה, זאת אומרת, אותו מרחיקה אותנו, מקרדת אותנו. אדם שהולך בעיגול, אז כל פסיעה הוא פסיעה שהוא בורח בה מנקודת המוצא, הבריחה הזאת בעצמה היא התקדמות לנקודת המוצא. מי שהולך בקו עגול, אנחנו רובנו הולכים בקו עגול נגד רצוני, ואנחנו מתכוונים לברוח מנקודת ההתחלה וללכת הלאה לאיזשהו מקום, לאיזשהו עין, לאיזשהו מקום. אבל אנחנו לא יודעים שבעצם, כן, בעצם, בכל הריצות שלנו, בכל הבריחות שלנו, שאנחנו בורחים, אז אנחנו בורחים, אנחנו בורחים הבית. כל הבריחה מהבית היא בריחה הבית. כך זה נראה כשהולכים במעגל. כשהולכים במעגל, אז הפסיעה מי היא פסיעה אל? היא פסיעה אל. כל, כן, וכמה שאתה הולך יותר, אז אתה מתקדם מהר יותר. וכמה שאתה יותר בורח, אתה יותר רודף. זאת אומרת, כמה שאתה יותר בורח מי, אז אתה יותר רודף לקראת, הולך אל. כך נראים הדברים. כך נראים הדברים לאמיתה. זאת אומרת, מתכוונים לגלות לנו פה שזאת נקודת היושר האמיתה. זהו היושר לעצמו. אם רוצים לדעת מהו באמת קו ישר, מהו באמת קו ישר, קו ישר שנגמר בעין מוכרח באיזשהו מקום להיגמר, לא ייתכן הרי שהוא יימשך. קו הישר האמיתי הוא הקו שמוביל לאותה נקודת מוצא, הוא מוביל בחזרה. אנחנו נשלחנו הנה, נשלחנו, אנחנו פה שלוחים, אנחנו עושים את רצונו של מי ששלח אותנו, מישהו שלח אותנו הנה ואנחנו שלוחיו, ודרכו של שליח היא כך, ללכת מהמשלח, לעשות את השליחות, אבל השליחות צריכה לשוב, חזרה שליחות אצל הבית. גם ברש של פרשת השבוע כתוב, לימדך כתוב דרכם, שצריך ויבא משה דברי האר לשם. שליחות צריכה להתמלא עד הסוף, היא צריכה לחזור על המשלח. הוא שלח, ואותה שליחות שהיא, הלכתי ומילאתי את השליחות, אבל אין בזה די, לא גמרתי למלא את השליחות, אלא אם כן חזרה השליחות אצל הבא. באתי חזרה אל המשלח ודיווחתי לו, כמו שאומרים היום, סיפרתי לו, מסרתי לו שאומנם עשיתי שליחותך, עשיתי את השליחות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על דרכו של שליח, מהו יושר דרכו של שליח? יושר דרכו של שליח זה מן המשלח אליו, מן המשלח דרך השליחות חזרה אליו, זה יושר דרכו של שליח. כך הוא צריך לעשות. כמו שדבר כזה מתגלה, נאמרה שירה. כשזה מתגלה, שם נאמרה שירה. שירה נאמרת במקום שדבר כזה מתגלה. כשיש גילוי לעניין כזה, הגילוי לדבר הזה הוא עצם השירה. שירה כוללת בתוך האות, עוד מושג אחד, בתוך השורש הזה. זה גם הניצחון. כבר הזכרנו כמה פעמים בשם המערב שמותיהם. השמות שכלל ישראל נקרא בהם זה על שמותיו של יעקב, על שמותיו של יעקב, על כל שמותיו של יעקב, ולא יעקב עצמו אלא יעקב ובנו ובן בנו, לא יעקב בלבד אלא יעקב. אנחנו יכולים להיקרא גם שארית יוסף, ואנחנו גם יכולים להיקרא בן יקיר לי אפרים, אבל אנחנו נקראים יעקב, אנחנו נקראים ישראל, ואנחנו נקראים ישורון. ואין אפשרות, אין שום אפשרות שיהיה איזשהו שם לכלל ישראל שאין מקורו ושורשו ואבות, שאין מקורו ושורשו ביעקב אבינו. זהו, הוא נקרא ישראל ואנחנו נקראים ישראל. הוא נקרא ישראל על שם כיסרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכר, ולעולם, מעולם לא מצאנו שהשם קרא אותו, שבורא העולם קרא ליעקב ישראל, שהוא קרא לו ישורון. זה לא שמענו, לא ראינו, לא מצאנו. בפסוק כתוב היהי בישורון מלך, אבל לא מצאנו את מה שאנחנו אומרים בתפילה, שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל בישורון. אבל אנחנו לומדים מכאן שהשם ישורון הוא אחד ההטיות של השם ישראל. אז אם השם ישראל פירושו ניצחון, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכם, והטיה מהשם ישראל עצמו, השם ישראל כולל בתוכו את השם ישורון, אז למדנו, אם כן למדנו, שישורון, חזל דורשים ישורון גם על שם היושר, פשוטה, כן, זה הפירוש הפשוט של המילה ישורון. ישורון זה על שם היושר, וישורון זה על שם העובדה שאנחנו שוררנו, אנחנו משוררים ואנחנו נשורר. ישורון, ישורון, אנחנו נקראים כך, ומקור השם הזה הוא בשם ישראל. אז למדנו שבאותו יושר ובאותה שירה יש גם ניצחון. כאן נמצא הניצחון, כאן תמון הניצחון, כאן תמון הכיסרית עם אלוקים ועם אנשים בתוכם. כך מתגלה השם ישראל, ישראל וישורון. למדנו עם כיף דרך הישר שלנו, דרך של ישורון, לאן ישורון הולך. אנחנו ישורון, לאן אנחנו הולכים? אז ברור, היושר שלנו עניינו הדרך הזאת, זהו היושר שלנו. היושר הוא השירה בעצמה, זהו אותו דרך שהיא חוזרת לנקודת ההתחלה, חוזרת לנקודת המוצא. עכשיו ננסה קצת לפי ערכנו להבין. בדרך כלל ההיסטוריה האנושית הנפתקת, הנקלטת על ידי בני אדם, בני אדם חיים במין ממד זמן שהוא זורם מהעבר לקראת עתיד, אבל העתיד הוא לא ידוע, העתיד הוא סתום, מעורפל, לא מעורפל אלא סתום לגמרי, העתיד הוא יותר מסתום ויותר ממעורפל, הוא אינן, פשוט אינן, הוא לא קיים, הוא לא קיים. והזמן זורם כך מן העבר דרך הווה, הווה נמשך, אל עתיד. וכך אנחנו בדרך כלל במין מימד כזה של היסטוריה חיים כל באי עולם. כל באי עולם חיים במערכת כזו. זהו החלל, מה שנקרא היום בשפה של היום, החלל הזמני שבתוכו חיים כל באי עולם. חלל הזמן שבתוכו חיים כל באי עולם. העבר כבר קרה והוא כבר ידוע, הוא כבר נמצא בתודעה. העובר הולך ומתרחש, הולך ומתהווה, ואנחנו חיים בפועל בהווה, אבל אנחנו נושאים בתוכנו את התודעה שאנחנו הולכים מן העבר, וכך אנחנו הולכים ומתקדמים הלאה. כל תחושה כזאת של זמן, כל תודעה כזאת של זמן, היא תודעה לא נכונה. היא לא נכונה עבורנו, היא נכונה לכל באי עולם, אבל היא לא נכונה עבורנו. כל מי שעתידו איננו, אז כך צריכה להיות התחושה שלו. נקודת המוצא שלנו, עוד פעם, ואנחנו חייבים להתרגל ולהבין היטב, נקודת המוצא שלנו היא העתיד הברור, בדיוק כמו העבר. העתיד ברור כמו העבר, העתיד קיים כמו העבר. זה קיים זה כמו זה, הם שניהם קיימים באותה מידה. הם בעצם, כן, כמו שאנחנו מבינים, אם אנחנו מבינים נכון, אז הם בעצם דבר אחד. משום שהעתיד שלנו זהו פשוט חזרה לאותה נקודת עבר שמשם יצאה. העתיד שלנו קיים כדרך שהעבר שלנו קיים. הוא קיים, הוא עובדה, הוא מציאות. ונמצא שאנחנו הולכים קצת באופן הפוך. וזהו, זה לא משנה בפועל, פיזית זה לא משנה, אבל זה מהפך גמור בתודעה. זה מהפך גמור בתודעה. תפיסה של הליכה מעבר, עבר ברור, והליכה, וההליכה הולכת ומתרחשת. זאת אומרת, העתיד כעת הולך ומתהווה. העתיד איננו, והוא הולך כעת ונוצר. הוא איננו, לא קיים. הוא הולך ונוצר. הולך ונוצר, הולך ומתהווה, הולך ונעשה. במין תחושה כזאת, במין תפיסת קיום כזאת, אז כמובן שזה מאוד משנה מה שאנחנו עושים. כי בוודאי שזה מאוד, זה מאוד משמעותי, כן, מה עתיד יהיה כך או עתיד יהיה כך. אנחנו בונים את עתידנו, זה אחד מהמילים. אחד מהמילים הפותרות של הדורות האחרונים. אנחנו צריכים פשוט להפוך את המילים. לא אנחנו בונים את עתידנו, הלוואי ועתידנו יבנה אותם. עתידנו קיים, עתידנו מובטח. עתידנו נמצא. והבעיה שלנו אם עתידנו בונה אותנו או לא בונה אותנו. אם עתידנו בונה אותנו או משהו אחר, או אנחנו בונים את עתידנו. שוב, אנחנו נקראים ישורון. זה שמנו וזה שמו של יעקב. והוא נקרא כך בזמן שהוא נקרא ישראל. בזמן שקראו לו ישראל, כשבורא העולם והמלאך, שרו של עשיו, הודה שכך צריך לקרוא לו, כך שמו. ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, ותוכל, ותוכל. כי שרית. אז אנחנו נקראנו ישורון. זה שמנו, ישורון. הכוונה, אנחנו הולכים בקו ישר. אנחנו הולכים בקו ישר ואנחנו הולכים במהלך של שירה. זהו המהלך שלנו, אנחנו הולכים במהלך של שירה. אנחנו חייבים לשנן לעצמנו שאנחנו חיים בהיסטוריה שהיא בעצם מרופכת. היסטוריה שהיא בעצם מרופכת. ננסה רק להבין קצת. כלל ישראל הלך. אותה צנועה בעיגול של כלל ישראל, אז היא הלכה בצורה כזאת. בהתחלה, כשאברהם אבינו גילה את שמו, את שמו התברך בעולם, כשאברהם אבינו היה הולך הלוך ונסוע ויקרא בשם כאן נקודת המוצא שלנו, כאן התחיל אותו לך לך, שאנחנו ממשיכים את אותו לך לך עד היום. אנחנו ממשיכים ללכת, אנחנו הולכים מאותו לך לך של אברהם עד הרגע של ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. עד אז, מאותו לך לך, עד ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אנחנו הולכים, הולכים וממשיכים ללכת. אותו לך לך היה נקודת המוצא. ויאמר השם אל אברהם, כאן התחיל כלל ישראל. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אנחנו עוד לא ראינו אותה, עוד לא זכינו לראות אותה, עוד לא הגענו אליה, אבל אנחנו בדרך אליה. הולכים לקראת, אליה אנחנו הולכים, אל הארץ אשר אראך. פה מדובר על הארץ, אותה ארץ שאותה הבטיח בורא העולם לאברהם אבינו. אותה הבטחה לא התקיימה מעולם, לא התקיימה מעולם, היא לא התקיימה. והערה אל אברהם, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקהי שכן, ושמי הוויה לא נודעתי לה. לא נגליתי להם במידה האמיתית שלי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. הקיום היה אחר כך, והקיום היה לא שלם, לא שלם. כשדוד היה מתנפל, וכמו שכתוב בגמרא, מקשה עצמו על 800 חלאו בבת אחת, ועל אותם 200 שדוד המלך לא הצליח להגיע לאותה ברכה של 1,000, וזה לא הצליח להגיע, אז הוא היה מצטער על אותם 200. הברכה המובטחת לא התקיימה בו בשלמות. על אותם 200, ויצאה בת קול ואמרה לו, רק בדבר אוריה אחיתי. הגנת, חיסרת, אז הדבר מתבטא בחיסרון בקיום ההבטחה. ההבטחה לא קוימה בשלמות, היא לא קוימה בשלמות. אז 800 חלל בבת אחת, כן, לקטור 800 אויבים בבת אחת בידי, זה דוד המלך יכול היה, אבל היה חסר כאן משהו לקיום ההבטחה בשלמות. ויותר מימי דוד, אף פעם יותר מזה לא נתקיים אף פעם. להבטחה בשלמות אנחנו עדיין מחכים, אנחנו עדיין בדרך אליה, אנחנו עדיין באמצע לך לך אל הארץ אשר אראך. אל הארץ אשר אראה, כי אנחנו עדיין עושים, אנחנו עדיין בדרך. כל התורה כולה, כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, נדרשים כעד לעיני כל ישראל. כל התורה כולה היא אותו לך לך שאותו על ישראל. כל ישראל הולך, הולך וזאת התורה. הולך, הולך ועושה תורה. הולך ומקיים, לא מקיים תורה, אלא עושה את התורה בעצמה. זאת התורה, זהו הגילוי של התורה בעצמה. כך מתגלה התורה. ישראל אשר בך את פער, כביכול. את פער. אותה מידה שבה נתגלה בורא העולם לגלות את תורתו, אותה הוא מגלה ישראל אשר בך את פער. על ידי עם ישראל, על ידי כלל ישראל עצמו. ישראל אשר בך את פער. בנו בעצמנו כביכול, מתפאר בורא העולם. ובנו. בקיומנו, במהלך שלנו בעולם. אבל כמובן, היו זמנים שהכל היה גלוי. כך זה היה בזמן האבות, פחות או בזמן השבטים, בירידה למצרים, שוב, הזמן החשוך, הזמן החשוך ביותר בעולם. וכלל ישראל נקראים אז שהם היו במצב של כאילו עיבור. יציאת מצרים ואלף. אז התחיל הזמן של העלייה עד לפני שלמה המלך, שאז, כמו שכתוב בלשון חז"ל, הייתה סיהרה והשלמות, הייתה הלבנה במילואה, אותם תקווה דורות שעד שלמה המלך, אותם 15 דור שעד שלמה המלך, מי אברהם, אז הם היו עד לגילוי הירח במילואו. מאז ואילך התחילה ירידה, התחילה ירידה, ואותה ירידה פירושה שאנחנו התרחקנו מנקודת המוצא, את הריחוק הגדול ביותר, עד שירדנו, ירדנו עד הסוף. טבע הדברים הוא כזה שככל שאנחנו מתרחקים, והתחושה היא תחושת התרחקות, התחושה הפשוטה, התפיסה האישית, אז היא תופסת התרחקות רבה יותר, מרחק רב יותר, אנחנו יותר רחוקים ויותר רחוקים ויותר רחוקים. אבל מכיוון שאנחנו נקראים ישורון, ומכיוון שאנחנו נקראים, אנחנו הרי עושים את התורה, והמהלך שלנו הוא מהלך של שירה בעולם. זה מהלך של שירה, זה מהלך של חזרה לנקודת המוצא. אנחנו מתרחקים משום שאנחנו מסתכלים אחורה. אם אנחנו מסתכלים אחורה, אחורה, זאת אומרת לנקודת המוצא, למקום שממנו יצאנו, אם אנחנו מסתכלים לשם, אז אנחנו רחוקים מרחקים עצומים, מרחק רב, אנחנו רחוקים מאוד מאוד. אבל מכיוון שדרכנו היא הדרך הזאת, אז כמו שאנחנו יכולים להסתכל אחורה, לאותו אחורה אנחנו יכולים גם להסתכל קדימה. אנחנו יכולים גם להסתכל ישר, יכולים להסתכל הלאה, אל אותה נקודה, אל אותה נקודה, אנחנו יכולים גם להסתכל הלאה וגם להסתכל אחורה, אל אותה נקודה עצמה. אנחנו יכולים להסתכל עם הפנים לשם, ויכולים להסתכל עם הפנים לשם. כך נראה מי שהולך לעיגול, כך נראה מי שהולך ישורון, זאת דרכו. פעם הראשונה, אולי הפעם היחידה, לא לגמרי יחידה, אבל בכל פנים, הפעם הראשונה שכלל ישראל אמרו, משה ובני ישראל, אמרו מעצמם דיבורים שהם תורה. איך הדבר הזה אפשרי? איך הדבר הזה ייתכן? איך זה אפשר? איך זה אפשר? איך זה אפשר? איך אפשר לומר דיבור? הרי הם אמרו את זה כשירה, וזה גם בתורה נכתב כשירה. זה הרי ניתן בתורה כשירה. זאת שירה. והם מעצמם אמרו את השירה הזאת. משה ובני ישראל אמרו את השירה הזאת. איך הדבר הזה אפשרי? איך זה ייתכן? איך זה אפשר? איך אפשר? השאלה היא בעיקר, כל המאורעות, ישנם הרבה מאורעות בתורה שהם כתובים בתורה,
אבל הדבר הזה הרי לא נמצא בתורה כמאורה. הדבר הזה הוא בתורה נמצא כשירה, הרי כך דינו, וכך הוא צריך להיות נכתב בתורה. נכתב בתורה כשירה, אם השירה נכתבת כשאר דברי תורה זה פסוק, זאת שירה. ואת השירה כשירה הרי הם אמרו, את השירה כשירה הרי הם אמרו, הם עשו את זה לשירה. והשירה הזאת כמו שהיא עם השם שירה, כך זה נכנס לתורה. את השירה הזאת שהם אמרו, אז זה נכנס לתורה. אין זה אפשר, אין זה ייתכן, אין ייתכן שילוד אישה הוא יאמר תורה. אין ייתכן שתורה אחרי שהיא מתקבלת אז יכול אדם לחדש דברי תורה, זה סוד תורה שבאו. אבל לומר מעצמו, שכלל ישראל מעצמו יאמר תורה, מה זאת אומרת? איך זה ייתכן? אנחנו יודעים מה זה תורה? איך זה ייתכן? איזה מן האפשר? תורה על זה יחד, אין אפשרות אחרת, אין שום אפשרות אחרת. תשובה על זה יחד ויריד. החיבור השלם, הזהות המלאה שבין ישראל ואורייתא, הזהות המלאה, זאת אומרת, זה בפירוש, אנחנו זה התורה, אנחנו זה התורה והתורה זה אנחנו. הזהות המלאה שבין ישראל ואורייתא, כמובן שאותה זהות שבין ישראל ואורייתא היא רק בזמן שישראל הם במצב השלם ביותר, במצב הגבוה ביותר, השלם ביותר. כל זמן שהם עדיין בדרך, אז הם עדיין לא אורייתא כמו שהם. אין כאן אורייתא כמו שהם. זה כאן תמון הסוד של אז ישיר משה. ישיר זה הכוונה, זאת מילה שנאמרת בלשון עתיד. נאמרת בלשון עתיד. את השירה הזאת הם ינקו לא מעצמם ולא מחוויות של עבר. את השירה הזאת הם ינקו מהישיר, מאותו סוף. משם הם ינקו את השירה. השירה הזאת הגיעה אליהם לא מהעבר ולא מהעובד, מהישיר. שר לא נאמר, פשוטו של מדרש, מדרשו אחד. שר לא נאמר אל הישיר, מכאן לתחיית אמיתי מן התורה. פרט הגמרא. שר לא נאמר אל הישיר, אז ישיר משה ובני ישראל. זאת אומרת, השירה הזאת נעשתה אפשרית, היא נאמרה בעבר מכוח העתיד. זה עצמו חפצה של שירה, זה שירה. שירה שנאמרת עכשיו, מכוח סוף הדרך, מכוח סוף הדרך, מכוח כשמתגלה כאן. כל מקום שבו מתגלה החיבור השלם שבין נקודת המוצא לנקודת התכלית, החיבור המלא שמתגלה בין שתי הנקודות האלה, החיבור הזה הוא יוצר את השירה. זאת אומרת, שירה שהתורה מתכוונת לומר שהיא הייתה, והתורה אומרת אותה בלשון שהיא תהיה, והתורה מבטאת את זה במילה ישיר בדף, משום שזהו שיר, זהו שיר. כשאומרים שיר, זה מה שאומרים. זה פשוט של מה שרשי אומר, אז ישיר, עלה בליבו שישיר, וכן עשה. זה לא כמו כל עלה בליבו לעשות מעשה. כל אדם שעושה מעשה, אז הוא עושה מעשה עם איזה מינימום של תכנון מוקדם. משהו. כל מעשה שנעשה בדעת, אז הוא נעשה. המעשה הפשוט ביותר, ההתחלתי ביותר. מעשה של, אפילו מעשה של תינוק. עם איזשהו מינימום של תכנון. איזה חידוש יש. אז ישיר, עלה בליבו שישיר וכן עשה. זה מה שאומר לי ישיר. אז ישיר. עלה בליבו מאיפה? מאיפה זה עלה? מאיפה זה עלה? ומצינו שהיוד על שם המחשבה נאמר. כמה מילים כדי רק פשוט להבנת המילים. מילה מחשבה בדרך כלל אצלנו הרוב המכריע, למעלה מ-99% בוודאי, של מילים שאנחנו לא יודעים לפרש אותם. אנחנו משתמשים במילים שאנחנו לא יודעים את משמעותם. המילה מחשבה בשבילנו היא איזה מין באיזה אופן, אם יבקשו ממישהו להגדיר מחשבה, אז מה שמתרוצץ בראש, אני יודע באיזה מקום, כל מה שמתרוצץ בראש נקרא מחשבה. זה מסודר, זה מחשבה מסודרת, זה לא מסודר, זה מבולבל, אבל מה שנקרא מחשבה זה מה שמתרוצץ בראש. זה כמובן לא פירוש המילה, כרגיל פירוש המילה. יש לשון רגיל, יש על דבר מסוים שהוא חשוב, אדם חשוב, נאמר אדם חשוב. מה פירושו חשוב? חשב, נחשב. נחשב זאת אומרת דבר שיש לו ערך. מה להתרוצצות בראש ולערך? אם אנחנו מדברים פה על מחשבה, אם אנחנו מתכוונים במחשבה למה שעובר בראש, מה לזה ולערך? מה לזה ולחשיבות? וזה, הרי זה הרי שורש אחד גם בעניין שאנחנו עסוקים בו, מה ליוד ולמחשבה? מדוע המחשבה שייכת למה שנקרא עתיד? האות יוד היא אות העתיד בשפה, בלשון האלו, בלשון הקודש. זאת אות של עתיד, יוד. כל דבר הופך לעתיד על ידי שמוסיפים לו יוד בתחילת. היוד מדברת על העתיד, ואותה יוד מדברת על מחשבה, ואותה יוד היא זאת שנותנת לדבר חשיבות כנראה. מה זה? מה זה? באיזה מקום הדברים מצטרפים? המילה מחשבה בלשון חכמים, פירוש המילה מחשבה היא להיות הדבר הזה נחשב, זאת סיבה שיעשה איזשהו מעשה. המעשה נעשה משום שהמעשה הזה הוא מעשה שחשוב לעשות. אותה מחשבה שהיא קודמת למעשה היא זאת ששוקלת חשיבות. זה עניינה של מחשבה. עניינה של מחשבה הוא שקילה של חשיבות. אם הדבר חשוב יותר אז הוא יעשה יותר, אם הדבר חשוב פחות אז הוא לא צריך להיעשות. הדבר צריך להיעשות עד כמה שהוא חשוב. זאת אומרת, מחשבה, מה שהיא עושה היא שוקלת חשיבות. זה עניינה של מחשבה. עוד פעם, עניינה של מחשבה הוא לא, שוב, שימושי הלשון, אנחנו צריכים לדעת את זה תמיד, וזה כלל בלי שום יוצא מן הכלל. שימושי הלשון הרגילים שלנו צריכים בדיקה, וזה בלי יוצא מן הכלל. בלי יוצא מן הכלל, אנחנו טועים. אנחנו טועים, אנחנו לא משתמשים, אנחנו משתמשים בחיצונית, בשפה שהתורה מדברת בו. והסיבה שאנחנו לא מבינים מילה אחת בדברי תורה, זה משום שאנחנו מתרגמים את דברי התורה למערכת המילים שאנחנו משתמשים בה. ומערכת המילים שאנחנו משתמשים בה היא מערכת של חולין גמור. היא מערכת לא נכונה, לא נכונה, מערכת מזויית. ומכיוון שאנחנו מדברים כאילו בלשון הקודש, כאילו בלשון הקודש, אז הדבר הזה גורם שאנחנו נעביר ונתרגם דברי תורה ללשון עיתון. וככה דברים הולכים ומתרגמים. והדבר הזה גורם, הוא גורם, הוא אחד מהגורמים הראשונים במעלה לאמרצות הנוראה שנמצאת היום. אתה יכול לומר דברי תורה ולדבר ולדבר ולדבר, אנשים קולטים את זה, אנחנו מדברים באותה שפה, אבל אנשים קולטים את זה במערכת מילים אחרת. זאת מערכת מילים אחרת, זאת מערכת מילים, מערכת מושגים אחרת לגמרי. וכל מי שרוצה להבין מילה אחת בדברי תורה צריך קודם כל להבין את השפה. קודם כל, לפני הכל, צריך להבין את השפה. הרמב"ם דיבר ספר גדול בסודות התורה, ספר מורה נבוכים, ספר מפורסם וגדול, והרמב"ם כותב בהקדמה שכאן הוא הולך ומפרש את סודות התורה. כל חלקו, כמעט כל חלקו הראשון של הספר זה פירושי מילים, פירושי מילים, לפרש את המילים. הולך ומפרש, זה נראה שזה ממש נראה כמו מילון. כל הפרקים הראשונים וכמעט כל חלקו הראשון של הספר זה פשוט לפרש מילים. שום מציאות להעביר, כן, להעביר שום עניין של דעת, אי אפשר להעביר את זה אלא במילים. מילים זו הדבר היחידי שאפשרות, שדרכו אפשר להעביר איזשהו דבר ממישהו למישהו. גם בורא העולם כשהוא פונה בעולם אז הוא מדבר במילים, הוא מדבר כה אמר השם. זה הדבר אשר דיבר השם. כביכול בורא העולם מדבר, ועשרה מאמרות נברא העולם. כביכול בורא העולם בעצמו מדבר. האופן איך שמבינים מילים, האופן איך להבין את המילים המדוברות, האופן הזה הוא יותר ממשמעותי, כמובן. כמו שאני מבין את המילה הזאת, זה פירושה של המילה. אבל המילה הזאת בדרך כלל היא לא אומרת גם את ההפך, משום שגם אז אפשר היה לעמוד באיזשהו אופן על עיקרם של דברים. המילה מתכוונת בכלל לנושא אחר. אנחנו מבינים פה וזה מדבר שם, אבל אנחנו מדברים באותה מילה, משתמשים באותה מילה. במאמר מוסגר, למה אנחנו לא מבינים מה שהקדוש ברוך הוא מדבר לי? הוא הרי מדבר אלי, הוא מדבר אלינו מאוד פתוח, הוא מדבר מאוד פתוח, הוא מדבר מאוד מאוד בשפה ברורה, הוא מדבר אלינו בשפה ברורה מאוד. למה אנחנו לא מבינים מה שהוא מדבר? למה אנחנו לא מבינים מה שהוא מדבר? כשאנחנו פותחים את הרדיו ורוצים לשמוע מה הוא מדבר, אז אנחנו שומעים בדיוק את מה שהוא מדבר, כמובן מובן מאליו, אנחנו בדיוק שומעים את מה שהוא אומר, בדיוק את מה שהוא אומר. זה לא נכבד, אז הוא קונה גם עיתון, אז הוא מבין יותר, הוא שומע יותר את מה שהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא שומע יותר את המילים במדויק. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא מדבר אלינו, הוא מדבר אלינו בשפה ברורה, בשפה שהיא מאוד מאוד ברורה, היא מאוד ברורה, היא ברורה והיא חד משמעית. אבל אנחנו שומעים אותה במילים אחרות, אנחנו שומעים אותה במערכת מושגים אחרת, במילים אחרות, את אותם דברים אנחנו שומעים. כל מי שרוצה להבין משהו של דברי תורה צריך להתרגל שהתורה יש לה שפה משלה, מערכת מושגים משלה, והיא מדברת בשפה שלה, היא לא מדברת בשפה אחרת. כל מי שמעביר אותה לשפה אחרת, אז זה לא היא. תחזור לאותו עניין שאנחנו יצאנו ממנו. עלה בליבו שיאמר שירה וכן עשה, אז ישיר. עלה בליבו מהיכן? עלה בליבו לא מחוויות העבר ולא מנבחי העבר וגם לא מנבחי ההווה. עלה בליבו זה דבר שעולה לצף מן הישיר, מאותו ישיר של סוף, מאותו ישיר שהוא העתיד. משם עלה בליבו שישיר וכן עשה, אז ישיר. היוד על שם המחשבה נאמרה, אותה יוד שנאמרה על שם המחשבה, הפירושה המחשבה היא תמיד, תמיד המחשבה היא תמיד האופן של התייחסות והליכה לקראת עתיד. להבין את זה כשאנחנו הולכים לקראת עתיד, אז הממד הזה שנקרא עתיד קיים בשבילנו אך ורק במחשבה. אין לנו הממד של העתיד, לא נמצא בשבילנו, כן, רק במחשבה. העבר, ההווה, אז הוא יכול להימצא באיזשהו אופן של במערכת תחושות אחרות, אבל הממד של העתיד אז הוא נמצא אך ורק במחשבה. העתיד נמצא במחשבה, כאן נמצא המימד הזה שנקרא עתיד. מי שיודע לשקול, אתה לשקול חשוב לעומת לא חשוב, עיקר לעומת תפל, נחשב לעומת לא נחשב, מה שנקרא חשיבות, מה שנקרא כל שקילה כזאת היא צורת ההליכה לקראת העתיד. זאת אומרת, כל פסיעה שאדם פוסע לקראת עתיד, אם היא פסיעה נכונה, אם היא הליכה נכונה, אם היא עתיד נכון, אמיתי, אז היא על שם המחשבה. זאת אומרת, כל עתיד הוא פירושו, כן? אני מקיים פה, אני מוציא פה לפועל את מה שהוחלט במחשבה. אותו דבר שהוסכם עליו במחשבה, זהו הדבר שהוא בעצם המימד של העתיד בשבילי. אחרי שהעתיד כבר קוים, אז הוא הופך להיות עובד, כמובן, הוא כבר מפסיק להיות עתיד. העתיד כעתיד קיים אך ורק במחשבה. מה שנקרא מחשבה זהו הבירור של מה עיקר ומה תפל. זאת נקראת מחשבה, הבירור של מה הוא עיקר ומה הוא תפל. כל מי שהולך במה שנקרא היום נאמר מחשבה, הולך לקראת עתיד בלי מחשבה, זאת אומרת בלי לשקול את החשוב לעומת הפחות חשוב, כן, אלא ממיר את הנקלה בנכבד, ממיר את הבלתי חשוב בחשוב, אז הוא הולך לקראת אפס, הוא הולך לקראת עין, הוא הולך לקראת לא עתיד. לא עתיד, העתיד, היוד של העתיד, אותה יוד על של המחשבה נאמר. מחשבה פירושה כל הליכה של עתיד, כל פסיעה הלאה, כל פסיעה הלאה. זה משום שהדבר הזה הוא עיקר, לכאן צריך הייתי להגיע. זאת, כן, כאן נמצאת נקודת העיקר, כאן נמצאת נקודת המוקד. העיקר, היוד על שם המחשבה נאמרה, כמו שכתוב ברש"י, עם כמה וכמה דוגמאות. אותה יוד שהיא העתיד, אותה יוד היא המחשבה, ואותה יוד נאמרה ואז ישיר. היוד הזאת היא אז ישיר. לנסות להבין, כשכתוב בפסוק, כשרש"י מבאר, אז ישיר פירושו עלה בליבו, עלה בליבו שישיר, עלה בליבו. אז אנחנו צריכים להבין מהיכן זה עלה, מהיכן, מאיפה עולה הדבר, מאיפה הוא עולה. עלה בליבו, המילה עלו, אני משפט אחד רק כדי להבין, המילה עלו פירושה תמיד כשבן אדם הולך והשמש עולה, זה כשדבר עולה משהו מעבר לאופק, זאת אומרת משהו מעבר, משהו מסוף הדרך, משהו מסוף המעגל, משהו שעולה. עלה בליבו, מאיכן עלה בליבו, מאיכן עלה בליבו, מאיפה זה עלה? להבין היטב, בנקודה הזאת אני באמת לא רוצה להאריך, אבל זאת נקודה שהאירו רבותינו. על כל פנים, כל בר דעת מבין, אם כתוב בפסוק ישיר ורש"י מפרש את זה עלה בליבו שישיר, פירושו שזה עלה בליבו מתוך העתיד. היוד, אותה יוד שהיא נאמרה על שם המחשבה, פירושה אותה מחשבה ביטלה, אותה מחשבה היא הדבר שמבטל את כל יתר הדברים ומראה את הדברים בצורתם האמיתית. צורתם האמיתית של הדברים היא סוף דרכם, סוף דרכם והחיבור השלם שלהם בנקודת המוצא שלהם. זאת המחשבה האמיתית. המחשבה האמיתית היא אותה מחשבה שהיא תופסת את הדברים איך הם יהיו בנקודת הסוף שלה. זאת מחשבה. זאת אומרת כל מחשבה שהיא מתייחסת לעתיד, כן, רוצה לגלות עתיד, רוצה לגלות מה יהיה, מה יהיה, אז היא יודעת להבחין עיקר מתפל, והיא לוקחת את כל הדברים התפלים ויודעת שאחריתם אפס, אין להם המשך, אלה דברים חסרי קיום, אלה דברים שהם לא המשך הדרך, אלה דברים תפלים, אלה דברים שאינם, אלה דברים שהם לא מצטרפים בכלל לאותו יושר, לאותה שירה. כשתופסים את עיקרם של דברים אז יודעים לומר שירה. עיקרם של דברים הם תמיד, כשתופסים את עיקרו של דבר אז תמיד תופסים את נקודת השורש, ובאותה מידה בדיוק אז יודעים לאן הדבר הזה הולך. ככל שני, זה מה שנקרא עיקר. אותה יוד, גילו לנו רבותינו, אותה יוד שהיא נאמרה על שם המחשבה, אז הביטוי שלה בכתיבה הוא בנקודה. אין לה משך, זה דבר שאין לו משך, אין לו משך, זה דבר שהוא לא נמשך לשום מקום. יוד, אז היא מתבטאת במינימום, זאת אומרת יוד תמיד היא נקראת ככה, וגם בלשון חז"ל היוד תמיד נקראת נקודה. נקודה, היוד במילואה גילו לנו חזר, זה כתוב בכמה מקומות ובכמה אופנים. חזר גילו שהמילה יוד היא, המילה יוד היא יוד וו דלת. זה מה שנקרא נקודת המוצא, זה נקודה קו שטח, יוד וו דלת. היוד מבטאת נקודה, הוו היא קו והדלת היא שטח. שטח זה אורך ורוב. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים יוד, כשאנחנו משתמשים ביוד בעצמה, באות יוד, כן. אז האות יוד בעצמה היא נקודה שכוללת בתוכה, כל נקודה כוללת בתוכה, ממנה הכל יוצא ואליה הכל חוזר. משם זה יוצר ושם זה חוזר. זאת היוד. והיא המחשבה והיא השירה. אמרנו, יש עוד
נקודה אחת קטנה בברית הזה.
אותה שירה היא שירה שנאמרה על גאולת מצרים. זאת שירה שנאמרה על גאולת מצרים. בזמן גאולת מצרים עצמה לא אמרו שירה, אבל כתוב בירושלמי בסוף פסחים, פרק הרבה פסחים, כתוב בירושלמי, היא גמר גאולתם. הם אמרו שירה בזמן שנגמרה גאולתם, בגמר גאולתם הם אמרו שירה. למדנו אם כן שקריאת ים סוף נקראת גמר גאולה של יציאת מצרים, היא גמר הגאולה של יציאת מצרים, שם נגמרה הגאולה של יציאת מצרים. יצאנו ממצרים, בורא העולם הוציא אותנו ממצרים, אבל גמר הגאולה הייתה בקריאת ים סוף, שם היה גמר הגאולה, ושם אמרנו שירה. שם אמרנו שירה. בגל כתוב על הפסוק אז ישיר משה, יראו העם את השם שנו רבותינו, זה בשמות רבה פרשה חף ב', ויראו העם את השם שנו רבותינו, זה כתוב גם בירושלמי בסוף פרק כמה לברכות, שנו רבותינו, הקורא את שמה צריך להזכיר קריאת ים סוף ומכת בכורות באמת ויציב. ואם לא אמר ואם לא הזכיר אין מחזירים אותו. ככה די צריכים להזכיר גם יציאת, גם קריאת ים סוף ומכת בכורות. בנוסף על עיקר הדין שחייבים להזכיר יציאת מצרים, אז חייבים בנוסף להזכיר גם את זה, גם קריאת מכת בכורות וקריאת ים סוף. אבל אם לא אמר ואם לא הזכיר אין מחזירים אותו, אבל אם לא הזכיר יציאת מצרים מחזירים אותו, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. ומה בין יציאת מצרים וקריאת ים סוף? מקשים חזר, מדוע כאן זה לא כל כך נורא, זה לא כל כך, זאת אפשר לוותר על זה, וכאן אי אפשר לוותר על זה, כאן חייבים להזכיר, ואם לא אז הוא לא יצא ידי חולת. אלא שיציאת מצרים קשה, שנאמר, או הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, ואתכם לקח השם. תדע לך שזו קשה מזו, שביציאת מצרים כתיב אנוכי השם אלוקיך, אבל בקריאת ים סוף אינו מזכיר את השם. הדברים סתומים. משהו דומה לזה כתוב גם בירושלמי, בכל אופן, לדינה ככה דינה. יש חובה גמורה בצירוף להזכרת יציאת מצרים, יש חוב, חייבים להזכיר בכל יום את יציאת מצרים וגם את קריאת ים סוף ומכת בכורות. אבל אם לא הזכיר, לא נורא, אין מחזירים אותו, זה לא מעכב בדיעבד. מה שאין כן, יציאת מצרים מעכבת בדיעבד. הטעם לדבר הזה, הטעם לחילוק הזה שבין יציאת מצרים וקריאת ים סוף, אז הטעם מתפרש בחזר, יציאת מצרים קשה משום שכתוב שם שם השם, קריאת ים סוף לא קשה כל כך משום שהיא לא כל כך, לכן לא כתוב שם השם. ולמה צריך להזכיר קריאת ים סוף באמת יציר? שכיוון שקרא להם את הים האמינו בו, שנאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובזכות האמונה שהאמינו זכו לומר שירה. כך כתוב, עד כאן דברי הדברים לא מובנים, כן, הדברים מאוד לא ברורים. מה הקושי ביציאת מצרים ומה הקלות בקריאת ים סוף? תמיד להפך, בשימוש לשון בחזר, אם רוצים לומר על דבר שהוא קשה, אז אומרים עליו שהוא קשה כקריאת ים סוף. כן, אומרים על הרבה דברים קשים, מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, קשים, דבר קשה. כאן אנחנו רואים שיציאת מצרים הייתה קשה, וקריאת ים סוף לעומתה נחשבת לדבר לא קשה. מה הקושי ביציאת מצרים ומה הקלות בים סוף? מה קורה? מה הכוונה כאן בדבריך? אז מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? נקצר קצת, אבל אנחנו חייבים לדעת. כל גאולה באה בשני תהליכים.
כל גאולה שבעולם באה בשני תהליכים, שני מהלכים שונים. יציאת מצרים מפורש בכתוב שזה היה בבאס משום ואזכור את בריתי את אברהם את יצחק ואת יעקב, כך כתוב. ככה כתוב. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. אז כאן כתוב ברמז שאלוקי אבותינו, אבל בפירוש הרי כתוב בתורה, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. אבל ויזכור אלוקים את בריתו. בזכות אבות ואותה ברית שהשם קראת עם אברהם, אז בגלל אותה ברית אבות, בגללה הוא הוציא אותה ממצרים. זה בכלל לא משנה, להבין היטב, זה בכלל לא משנה אם אנחנו ראויים לזה או לא ראויים לזה. מה שמשנה כאן זאת הגופה דעובדה, העובדה הזאת כמו שהיא, העובדה שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב. זה לא משנה בכלל, זה לא משנה, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, ונכרתה ברית עם אבותינו, ואותה ברית שנכרתה עם אבותינו מחייבת, מחייבת והיא תתקיים. אבל כל מקום שהדבר נעשה אך ורק משום כך, ולא משום שאנחנו הרווחנו את הדבר הזה, אז הדבר הזה נקרא קשה. זה קשה. זה קשה משום שאין כאן, אין סיבה. קשה משום שהדבר לא משתף פעולה. מה עושה דבר לקשה? תמיד. מה עושה דבר לקשה? מדוע קשה להרים אבן מהרצפה? משום שהיא לא משתפת פעולה. לא רק שהיא לא משתפת פעולה, היא מושכת לכיוון נגדי. כל דבר קשה זה משום שהדבר מושך לכיוון נגדי. כשהדבר מושך לכיוון מנוגד, אז קשה לקחת אותו. קל זה אם אתה מצטרף למהלך של הדבר והדבר משתף איתך פעולה. אם הדבר משתף איתך פעולה והוא הולך לאותו מקום שאתה רוצה גם ללכת, שאתה רוצה להוליך אותו, הדבר הזה הוא קל. נמצא קשה וקל פירושו אם יש כאן שיתוף פעולה מצד הדבר, אם הדבר ראוי לכך, אם הדבר מצרף את העניין הזה למהלכיו שלו, אז הדבר הזה קל. ואם הדבר אני צריך להוציא אותו כנגד מהלכיו שלו, אני צריך לסחוב אותו, הוא מושך לכיוון אחר, הוא מושך לכיוון אחר ואני צריך לסחוב אותו, זה קשה. זה מה שנקרא קשה. זה תמיד מה שעושה כל דבר לקשה בעולם. וזה גם פה, זה קושי. הקושי הוא בדיוק פה. יציאת מצרים הייתה קשה משום שביציאת מצרים אנחנו לא הלכנו ביחד. הוציאו אותנו. לא הלכנו ביחד. זאת לא היה מצידנו, אנחנו עוד לא הלכנו ביחד. בקריאת ים סוף, כשזכינו ל"ויאמינו בהשם ובמשה עבדו", תראו שהמילה "ויאמינו" זה כבר כתוב בראשונים. תראו שהמילה "ויאמינו" היא מלשון הנהגה, כמו "ויהי אומן". אומן כאשר ניסה האומן את היונק, המנהיג. מי שמנהיג מישהו נקרא אומן אותו. ויאמינו באשם, ויאמינו באשם. שם אנחנו הצטרפנו, כביכול הצטרפנו למהלכים שלו. שם אנחנו זה קרו, אנחנו הולכים יחד איתו. הלכנו איתו ביחד. ויראו העם את השם, ויאמינו באשם ובמשה. אנחנו הלכנו, לכן אנחנו נקראים עברים על שם שעברו ים. אברהם העברי נקרא כך משום שהוא בא מעבר הנהר, ואנחנו בני ישראל נקראים עברים לא משום שאנחנו צאצא, לא על שם, לא אותו שם של אברהם שהוא היה אברהם העברי, לכן אנחנו נקראים עברים משום שאנחנו צאצא, אלא אנחנו זכינו לשם עברים, השם אלוקי העברים נגלה עלינו. אנחנו נקראים בזכות עצמנו, אנחנו נקראים עברים, אנחנו עברנו ים. אברהם העברי, ואקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. אברהם אבינו הלך ביחד עם בורא העולם, הוא הלך ביחד איתו, הלך איתו ביחד, והולך אותו בכל ארץ כנען. ואקח את אביכם, את אברהם מעבר הנהר. הזמן שאנחנו הצטרפנו לאותו הזמן הראשון
שהצטרפנו לאותו מהלך שלו התברך, שהוא הולך והלכנו איתו ביחד, זה היה כשהלכנו בקריאת ים. הלכנו אחריו, הלכנו אחריו. מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל וישאו? לאן? לאן? אין כאן שום מהלך, אלא אך ורק ללכת איתו, ללכת אליו, ללכת אחריו. במקום שאין שום מהלך אחר, דבר על בני ישראל וישאו. זאת אומרת, קדימה, ישר, פירוש לתוך הים, למקום המסוכן ביותר. עם כל הצדדים האחרים עוד אפשר איכשהו להסתדר, אבל ציוו על בני ישראל ללכת דווקא למקום שאיתו אי אפשר לצפור. שם אין עצה, מה זאת אומרת ללכת לתוך הים? דבר על בני ישראל וימשיכו ללכת, וייסעו. למה נעצרתם? הלאה, ללכת. ההליכה הזאת, ההליכה הזאת, היא זאת שעשתה, היא גמר גאולתה. כאן נגמרת הגאולה. וכך הם פני הדברים בכל הגאולות, תמיד, בכל גאולה או גאולה, כך הם פני הדברים תמיד. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו בכל פעם שאנחנו נמצאים בסכנה. בגלל רחמה להתברך, בגלל ברית אבות, בגלל שהוא הבטיח, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם חלילה, כי אני השם אלוקים. תמיד, בכל פעם, בורא עולם מציל אותנו, מציל אותנו, הציל אותנו, מציל אותנו, ויציל אותנו. תמיד, בכל פעם, בוודאי, בוודאי. אבל זה קשה. זה קשה. זה הופך להיות קל בזמן שאנחנו מצטרפים. כשאנחנו מצטרפים לאותו מהלך. כשאנחנו הולכים יחד איתו. אותו מהלך שהוא הולך, אנחנו הולכים איתו ביחד. ויאמינו בשם. אז כתוב, בזכות אותה אמונה הם זכו לומר שירה. למדנו שאותה אמונה שהיא מביאה ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו. למדנו שאותה אמונה שהיא זאת שמביאה לאמירת שירה, אותה אמונה פירושה ראיית המהלך שאנחנו צריכים ללכת בו, שאנחנו הולכים בו, שאנחנו צריכים ללכת, המהלך שלנו. אברהם נקרא אברהם העברי מאות סיבה, שכל העולם כולו מעבר מזה והוא היה מעבר מזה. כל העולם כולו היה מצד אחד והוא היה מצד אחר, עברי ומשום שהוא היה מהעבר השני לכל העולם. אנחנו נעשינו עברים, עברים, דהיינו, זה חייב להיות גם זה, אנחנו נעשינו עברים שכל העולם כולו הוא מעבר מזה ואנחנו בעבר השני, אנחנו נעשינו כך בזמן שעברנו ים. בזמן שעברנו ים אנחנו הצטרפנו כביכול למהלך אחר, למהלך חדש. אנחנו הצטרפנו למהלכה לדבר. אנחנו הצטרפנו להיות, להיות, כן, הולכים בעולם ומגלים את שמו. אנחנו הצטרפנו למהלכיו שלו. ואז כל העולם כולו הוא מעבר מזה ואנחנו מעבר מזה. כל זמן שאנחנו לא נהיה בעבר השני, אז אנחנו נשאר תקועים, אפילו אם יתקיימו בנו, אפילו אם יתקיימו בנו יציאת מצרים, אבל זה לא יביא בשום פנים ואופן, לעולם זה לא יגיע לגמר, לעולם זה לא יגיע לגמר. הגמר הוא תמיד בקריאת ים סוף. הגמר צריך להיות אחרי הקושי הראשון, זה צריך אחר כך להיות קל. פירוש קל זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, וללכת הלאה ויאמינו בדבריו ישירו תהילתו, כמו שכתוב אותו סביב. זאת אומרת, ראויים לומר שירה, ראויים לומר שירה פירושו תופסים באמת, מבינים באמת את המהלך האמיתי של הדברים. המהלך האמיתי הזה של הדברים הוא המהלך שלנו בעולם. זהו המהלך המיוחד שלנו בעולם, שכל העולם כולו הוא בעבר הזה ואנחנו בעבר אחר. כל העולם כולו נמצא על הימשה, ואילו אנחנו עברנו ים. עברנו ים, זאת אומרת, אנחנו הולכים במהלך שהמהלך הזה הוא בלתי אפשרי של כל בעולם. ולאף אחד, בשביל אף אחד הוא לא מהלך. כל ניסיון לצרף למהלכים האלה שכביכול בורא העולם מוליך אותנו, והוא מוליך אותנו תמיד, כן? הוא מוליך אותנו תמיד בדרך מיוחדת, הוא מוליך אותנו תמיד, אבל אנחנו כל הזמן, כל הזמן, כי ידעתי את אורתך הקשה, כל הזמן אנחנו מכבידים, כל הזמן אנחנו עושים, אנחנו מקשים, אנחנו מכבידים, כי יכול בורא העולם מקיים את זה, משום שהוא חייב לשאת אותנו, כי אנחנו בנם, יש ברית עם האבות. אבל זה לא נגמר, כל זמן שזה יהיה קשה זה לא ייגמר, זה ייגמר כשזה יהיה קל, זה ייגמר כשאנחנו נגיע למצב כזה שאנחנו נצרף את עצמנו לאותו מהלך. בזמן שאנחנו נהיה ראויים לאז ישיר, ישיר, ובמילה ישיר כתוב כל מה שצריך כדי להגיע לדבר הזה, ישיר כתוב, עלה בליבו שישיר וכן עשה, ואותה יהודי על שם המחשבה נאמר. שוב אנחנו מדברים, חוזרים, נחזור שוב לאותה מחשבה, לאותה מחשבה שהיא זאת שמביאה אותנו לישיר, אותה מחשבה שמביאה אותנו לתפיסת הדרך לאמיתה ולתפיסת הישיר לאמיתו. עוד פעם, מהי אותה מחשבה שעליה מדברים? אותה מחשבה שעליה מדברים, נגיד תפיסת החשוב לעומת התפל, כן, כל דהות, כל אבחון, כל תפיסה נכונה שהיא בוררת תפל מעיקר, דבר בלתי נחשב כלפי דבר נחשב, את זה עושה מחשבה, זה עניינה של מחשבה. כל מחשבה שאיננה שוקלת ומכרעת, בוררת ומכרעת לפי מידת חשיבותם של דברים, לפי מידת חשיבותם של דברים, דבר חשוב, חשוב באמת אי אפשר לטשטש אותו, דבר חשוב לפי הדינים ממנו בטל, דבר חשוב יש דינים אחרים, דבר חשוב, זאת אומרת דבר שמשקלו מכריע, כבר דיברנו פה בשבוע שעבר, רק התקיימה אותה שירת האזינה שהיא השירה שהיא כוללת את כל ההיסטוריה שלנו מתחילתה ועד סופה. השירה התקיימה, השירה מתקיימת והשירה תתקיים. יש דבר אחד שהוא תלוי בנו, גם מה שתלוי בנו יתקיים, כי אנחנו נגיע לזה. אבל כמו כל ילד שצריך חינוך, כימה די ברמיזה, וככל שהחכים הקטן יותר אז צריך רמיזה גדולה יותר, כמו ש... המשך האמרה גם הוא ידוע. אם אנחנו זקוקים לקור מיזה, לא לרמיזה, אז גם זה בידינו הדבר. עד כמה צריכים להכות אותנו כדי שנביא? כמה מכות אנחנו צריכים לקבל כדי להבין? כמה אנחנו צריכים לקבל כדי להבין משהו? עד לאיזה מצבים צריכים להוביל אותנו? עד לאן צריכים לנווט אותנו? כדי שנראה את מה שהתורה מצווה והיא מבטיחה שזה יתקיים, כמו שכל השירה חייבת להתקיים, כדי שיתקיים בנו, ראו אתה כי אני, אני הוא, ואין אלוקים עמדי, אני עמית והחיה מחצתי ואני ארפה ואין לי ידי מציל. דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, תור על עיקרי הדברים, אנחנו חייבים תמיד לחזור עליה. זה אומר שהשירה בנויה בשני שלבים, שלב אחד שהוא שלב של, שהוא נגמר וכי ידין השם עמו, והשלב הבא הזה ועל הרדה לפניך, וזה יהיה בזמן של כי יראה כי אוזלת יד זה אפס עצור והזוי. ויש באמצע עוד שני פסוקים שהם חייבים להתקיים, והם התקיימו במילואם, שני הפסוקים האלה התקיימו באופן מלא, באופן מלא הם התקיימו עד סופם. שני הפסוקים האלה אומרים כך, ואמר אי אלוהי מוצור חסיו לו, אשר חלב זבחים או יופיים או ישתו יי נסיכם, יקומו ויעזרוכם יהי עליכם סתרה. זה מדובר על מצב, על זמן של לעתיד לבוא, זמן שמזמן כבר עבודה זרה לא קיימת בעולם. אם מדברים על עבודה זרה פה, אז מדובר פה על העבודה זרה, על העבודות הזרות של דורי, כל מיני עבודות זרות של דורי. חלב זבחים או יופיים וישתו יי נסיכם זה דברים שאנחנו הקרבנו להם את מיטב החלב ונתנו להם את מיטב העומק שלנו, את מיטב הפנים שלנו, ישתו יי נסיכה. נתנו להם את כל הפנים שלה. הדברים ידועים, ידועים לכל אחד, כל אחד ואחד יודע מי אלו כל אותם האלוהים של הדורות האחרונים. הם כולם תפחו על פנינו, הם תפחו על פנינו לא לא מצד אחר, אלא מאותו צד שבו אנחנו עשינו אותם, באותו צד שאנחנו הכתרנו אותם להיות אלוהים אחרים. אז מאותו צד עצמו. אני שמעתי מאדם שכבר איננו איתנו בחיים, פעם בשעת מעשה, מאוד ידוע, מאוד מפורסם, מאוד הרבה מצוטט בזמן האחרון, דברי האור שמח במשך חוכמה ופרשת בחוקותה. יש שם פחות או יותר על הדברים הידועים, על ההיסטוריה של עם ישראל. הוא אומר שעם ישראל יתאה, הוא מדבר על התוכחה, עם ישראל יתאה, ואז תבוא רוח, שערה, ותעקור ותטלטל אותה ממקומה, ויראה להם שאין להם קיום רק בתור. כך כתוב במשך חוכמה, מפורסם מאוד, מצוטט מאוד, כל מי שיראה שם הדברים כילורים לעיניים. אבל אני שמעתי מאדם שהיה בשעת מעשה, כשרב מאיר שמחה אמר את הדברים לפני בני אדם, לפני, לא כשהוא כתב אותם, אלא הוא אמר אותם לפני בני אדם. אז הוא אמר, ואני אגיד את זה ביידיש כמו שקיבלתי את זה, כמו שאמרו לי, אותו אדם ששמע את זה, אדם הוא כבר לא חי הרבה שנים, אותו אדם שסיפר לי את זה, לי ולעוד אנשים, הוא סיפר את זה, והוא היה בשעת מעשה כשרב מאיר שמחה אמר את הדברים האלה ליד השולחן, אמר את הדברים האלה לבני אדם, ואני אגיד את זה בשפה שהוא אמר. מבינים כאן את הדיוק, את היידיש, אבל אני אגיד את זה בערך, בתרגום למילים שלו. אם עשו את ברלין לירושלים, כך, במילים האלה, אם עשו את ברלין לירושלים, אז מברלין יצא חורבן ויהיה כמו בירושלים. כך במילים האלה הוא אמר. רק כיום ראינו את זה כבר, כן. ומאיר שמחה נפטר 7 שנים לפני שעלה אותו ראשי על השלטון. נפטר בתרי"ש תיבה. זאת אומרת, למניינם בשנת 26. הוא לא ראה את זה. הוא לא ראה את זה. אבל זה עלה בליבו, הוא ידע את זה. הוא ידע את זה כמו שהוא ראה את כף ידו. הוא לא צריך היה לחכות ולראות שהדבר הזה יקרה. הוא ידע שהדבר הזה יקרה. זאת אומרת, בשבילו הדבר הזה כבר קרה. משום שהוא כתוב בתורה. הדבר הזה כבר קרה. זה כבר קרה, זה כבר התרחש. שכך כבר קרה, הגענו לאן שהגענו, אז גם ההמשך והעונש כבר קרה, כמו שכתוב בתור. הדבר הזה כבר קרה בשביל. כך היה במה שהתחיל בברלין, ואחר כך היו עוד מקומות שהם תפחו על פנים, עוד מקומות שכלל ישראל השתקע שם, והם אכלו בתיאבון את חלב זבחי מו, והם שתו לרוויה את יי נסיכנו. אנחנו ניסחנו להם, ניסחנו להם והאכלנו אותם, וחרס וחימו יוכלו, ישתו יי נסיכנו. עכשיו לאחרונה קם עוד משהו, שגם הוא כידוע, חרס וחימו יוכלו, ישתו יי נסיכנו. וזאת, אנחנו מאוד מקווים, קשה לי מאוד לתאר שעוד נצטרך לעבור עוד אלוהים אחרים חדש. אני מקווה מאוד שזה האחרון. נסתדר בעזרת השם. עוד דבר חדש שגם עליו צריך להצביע ולהגיד, אי אלוהי מוצור חסיו בו, יקומו ויעזרוכם, יהיה לכם סדרה. אולי כמה משפטים, אני לא אוהב לדבר דברים מהסוג הזה, אבל היום אנחנו חייבים הרי לדבר על זה. זאת חובת השעה, אנחנו חייבים לדבר על זה. אז אני מתנצל מראש, אבל זאת חובת השעה. היום אנחנו יודעים שעמדנו לפני שואה, והיום אנחנו יודעים בבירור גמור שאנחנו עמדנו לפני שואה שלא היינו יכולים להגן על עצמנו בפנינו. זה ברור לגמרי, זה ברור לגמרי, בלי שום ספק. כל מי שמנסה להגיד לא כך מטעה בזדות. אנחנו עמדנו לפני שואה, והשואה הזאת הייתה צפויה, מתוכננת, זה הייתה יותר אפשרית מכל האפשרויות האחרות שבאמת קרו. היא הייתה צריכה להיות ההתרחשות הנורמל. היא הייתה צריכה להיות ההתרחשות הנורמל. כך צריך היה להיות. מבחינה היסטורית פשוטה, מה שצריך היה להתרחש, זה לא מה שהתרחש, אלא מה שהוא תכנן שהתרחש. את זה מביא היום כל תינוק. עמדנו לפני שואה. עמדנו באמת לפני שואה. הפתרון היחידי היה יכול להיות, היחידי, לומר, כן, היום מנסים, היהירות לא פסקה. ואותה יהירות עדיין מדברת שהוא פוחד, הוא פוחד מהעוצמה שלנו. היום להגיד את זה, באמת, זה כבר משעשע. אם הוא היה פותח שבוע מכל, יומיים מכל, ותוקף אותנו כמו שהוא צריך היה לעשות וכמו שגם ידוע שהוא תכנן לעשות, אם הוא היה תוקף אותנו אז, אז הכל היה מתבטל. אז אנחנו היינו חייבים להגיד, והתגובה הייתה אפס גמור. אין בידינו כוח נגדו, אין לנו, לא, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות. עוצמה מכוונת כנגד אותו אדם. תראו איזה עוצמה מכוונת כנגד אותו. תרבות היחידה, אני לא רוצה להיכנס לדברי הבל, אבל בכל אופן האפשרות היחידה הייתה, כמו שכל תינוק בישראל יודע, שאנחנו יכולים להחריב אותו. אותו להחריב אותו הייתה השואה שלנו. אם אנחנו היינו משתמשים בזה, אנחנו היינו רוצחי ההמונים הראשונים בהיסטוריה, ושבצורה כזאת, בבת אחת, זה היה סופן. זאת הייתה שואה אמיתית. היינו מוכרחים להזדקק. אנחנו לא היינו יכולים לעשות את זה. לא היינו יכולים לעשות את זה. ממה נפשך? אם היינו עושים את זה הייתה שואה, ואם לא היינו עושים את זה שוב הייתה שואה. אנחנו עמדנו לפני שואה. בלי שום כוח להגן על עצמנו. ומה שהציל אותנו מהשואה הזאת זה מחוץ כל האלוהים או צור חסי ובו הפך להיות אי רלוונטי, לא נוגע, כל זה לא נוגע, זה אין שום הבדל אם הוא כן היה או לא היה, זה לא משנה בכלל, זה לא משנה בכלל. לא בגלל זה ניצלנו, לא בגלל זה, לא על ידי זה, לא דרך זה, לא דרך, זה לא משנה, זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר, לא זה, לא זאת הסיבה. יקומו עד הרב, יקומו ויעזרו לכם, יהי עליכם שיטה. בואי ויעזור לנו השם יתברך. כמו לשבת בשם. במטות המיניים, רק לא לקלקל. אנחנו יותר מלקלקל לא יכולים בשום פנים ועוד. אין לנו, לתקן אין לנו מה. אם אנחנו יכולים משהו לעשות, זה רק לקלקל. קומו ויעזרו לכם, יהי עליכם ספרה. הרי רואה את זה כל תינוק. נו, אז מה עשינו? אז מה עשינו? במה בטח? הבאנו על עצמנו, להפך עם כל מה שעשינו, הבאנו על עצמנו, הבאנו את עצמנו אל סף שואה, אל סף שואה, שניצלנו ממנה בצורה לגמרי לגמרי לא היסטורית. לא צפויה. אף אחד לא יכול לומר, אף אחד בעולם, אין אף אחד בעולם, אין בר דעת בעולם שיכול לומר שהוא צפה תהליך כזה מרוב. ההפך הוא הנכון, כל אחד יודע, כולם צפו תהליכים הפוכים, כולם צפו תהליכים סותרים, הפוכים, אחרים לגמרי. על כל פנים, כולם תהליכים הפוכים מהתהליך הזה, או בכל 100% או ברובם, לפחות ב-80%. והדברים ידועים, הדברים ידועים בכל תינוק. בשם כך די לקרוא שתי שורות, מספיק, שתי שורות, רק את הכותרות של העיתון, די בזה, יותר לא צריך לקרוא, כל היתר רק מטמטם. ביטוי בכתב של מה שנקרא מחשבה זה ביטוי בידוד, זאת אומרת מינימום של כתוב, מינימום של כתוב, מינימום, מעט, טיפה טיפולת קטנטנה של דיו. זה על שם המחשבה. ברגע ששופכים יותר דיו, אז סותמים את המחשבה. אין יותר מחשבה. פעם שאין מחשבה, אז אין ויאמינו, ואין אז ישיר, ברוך הוא יציל אותם. אבל זה...